שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך ב' בעמוד 1346, את המאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. אז שוב, כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1346, מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד יתקיימו שני כתובים הללו? כשישראל עושין רצון המקום, יישא השם פניו אליך. וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושין רצון המקום, למה נצריכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע. כמו שכתוב, שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. היינו להשפיע עליהם טוב ועונג. ופני השם נקרא גילוי פנים. היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר ועונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם, אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר, ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבהירתו, זוכה ורואה בה את שכר המצווה המיועד לו לעולם הבא.
מה זה קורה? מה זאת אומרת? הבורא הוא טוב מיטיב. אור העליון נמצא עם מנוחה מוחלטת. הכל פתוח. נמצאים אנחנו במלכות די אינסוף. זאת אומרת, המילוי הוא אינסופי. אלא רק לגלות את זה. מצד הבורא לא יכול להיות שום שינוי. כי הטוב ומיטיב הוא מוחלט. זאת אומרת, כל השינויים הם רק מצד המקבל. לכן, כל השינויים שלנו לקראת הגילוי הבורא כטוב ומיטיב, הם נקראים מצוות, עשיית מצוות. למה? כי זה ציווי להגיע למצב הדבקות. ו... לגלות אותו אנחנו יכולים בתנאי שאנחנו מבינים אותו, מרגישים אותו, חושבים כמוהו, מרגישים כמוהו במוח ובלב. כן? אז אנחנו מקבלים את הכל כמו שהוא. לכן יש לנו חיוב להגיע להשתוות הצורה. ובזה... כדי להגיע להשתוות הצורה, אז יש לנו כל מה שנברא, אך ורק נברא כדי שלהגיע לזה. זה הכל.
אז נחזור אל המשפט האחרון. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבהירתו, זוכה ורואה בה את שכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה.
זאת אומרת, זה לא מספיק שהאדם משנה את עצמו כדי לגלות שבורא אותו ומיטיב. כאן יכול להיות תומה ויכול להיות קדושה. אם אני מגלה, רוצה לגלות את הבורא שהוא טוב ומיטיב כדי ליהנות, או כדי לענות לו. כאילו לפי המעשים, זה אותם המעשים, אני יכול לעשות תיקונים, אני יכול להיות מחובר עם החברים, אני יכול לעשות כל מיני פעולות שרבש כותב, וממש לראות המקובל גדול וצדיק עצום. אלה אני עושה את זה כדי לגלות את הבורא כטוב ומיטיב, כדי ליהנות מתוך שזהו טוב ומיטיב, או מתוך זה שאני רוצה בזה לענות לו. כאן ההבדל. חושבים שזה הבדל רק בכוונה, אבל באמת זה הבדל לא בכוונה בלבד. זה בכל הדרך. זה בכל הדרך. שאם אני עושה את זה לא לשם השם, אני מגלה בורא אחר. זה לא אותו בורא. כאילו נראה לנו שלגלות אותו כטוב ומיטיב, זה טוב ומיטיב. ואחר כך כבר אני מחליט לעצמי, או לא, או לזולת. זה לא כך. כי לגלות את הבורא כטוב ומיטיב בכלים די השפעה, ולגלות אותו כטוב ומיטיב בכלים די קבלה, זה ההבדל בין קדושה לטומאה. נמשיך.
ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן. בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא, הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים להישא השם פניו אליך. והעניין, כי עניין פני השם הוא בהינת גילוי השגהתו התברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שהאדם מתקן את הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם ואסתר על השגהתו התברך. לכן, מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן, האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע. ובזמן שיש השתוות הצורה, אז יש מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בהינת פקיחת עיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבהינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושים רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון, שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה. היינו מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום. ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום. היות, כשהולכים בדרך זו, כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה להקימין, נותן חוכמה להחמים. והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכמים, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה. וכיוון שהם נותנים התערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן, כאן. כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושים רצון המקום. ולפי הכלל, הבא להיטהר מסיין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם. לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא להיטהר מסיין אותו. ושואל, במה? והתשובה היא בנשמת הקדישה, בנשמה קדושה, שזה נקרא פני השם. כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד. היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לחסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום, שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא. וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה.
אז יש כאן שאלה. מה אנחנו... מה הבורא נותן לנו שאנחנו קוראים לזה הארת הפנים שלו, כביאור פניך? מה זה נקרא? מה אנחנו מקבלים בזה? איזה צורת הכוח או תכונה אנחנו מקבלים ש להשפעה הזאת, ממנו אנחנו קוראים שזה השפעת הפנים. בבקשה.
סוג של כוח שמה שאנחנו קוראים לעבוד למעלה מהדעת. סוג של כוח שלמרות מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מצליחים להרגיש את גדלות וחשיבות ההשגה של תכונת ההשפעה, של האהבה, ולא משהו לעצמנו. אם יש לנו את הכוח הזה מעל ההסתרה לעבוד.
שהוא נותן רצון להתהבר להברים.
שמגולה ומורגש לאדם שלעבוד בהשפעה, שלעבוד למען החברים, לחבר אותם, זה הדבר הכי נעלה וחשוב.
הוא כתב את זה מאוד יפה במאמר, לאהוב להיות משפיע.
שכבר האמונה הופכת להיות ממש ידיעה ברורה, ורואה מציאות של כוח אחד בכל החברים ובכל מה שקורה, ורוצה לעבוד בשבילו.
אנחנו מגיעים למימד כזה שרואים את החיבור, כי הכי חשוב, כי בינינו זה קורה,
כן, והכוח הזה של האמונה הוא לא שאנחנו יכולים לעבוד בצורה עיוורת ולהגיד על כל דבר בטח אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, אלא שדווקא כנגד ההרגשות שלנו בדחייה מהחיבור, אנחנו מצליחים להתמיד בניסיון הזה להתחיל.
מהו החיסרון ותפילה לקבלת הפני השם? כדי לקבל הערת פנים. מה צריך להיות החיסרון? אכזבה, חיסרון ודרישה. מה צריך להיות?
אכזבה זה בעצם, אני חושב שזה בעצם המקום ש... לפני ההתעוררות של הנקודה שבלב, או בנקודה שבלב שמתעוררת, יש את האכזבה בעצם מכל מה שהרצון לקבל עושה לנו, ובעצם ההתעוררות היא התעוררות של ההשפעה, בסופו של דבר, של הרצון להשפיע. זאת ההתעוררות.
שזה לא מספיק רק לא לקבל. אני רוצה להיות... אני רוצה להיות גם דומה לבורא, אתה משפיע, ואני רוצה לענות לו.
אכזבה מזה שאפשר ליהנות מקבלה, ובקשה להשפיע בשביל להשפיע, לא בשביל בסופו של דבר לקבל מהשפעה גם כן, לקבל מהבורא, שהוא טוב ומטיב, לקבל ממנו גם כן משהו, אלא להשפיע בשביל להשפיע. זאת אומרת שהקבלה תהיה בהשפעה ולא בקבלה, במילוי של...
להיות מחובר לישראל.
אכזבה מבינים שכל ההיפוך תכונות הזו לגמרי בלתי אפשרי. קודם כל מתחילים בכלל להרגיש את הפער הזה, עד כמה זה ממש היפוך. כל המושגים האלה לתת נחת רוח להשם וכו'. ואחרי זה צריך ממש לרצות את זה, בשביל שכשנראה שזה בלתי אפשרי, נבקש ממנו.
כן, הפתרון הוא תמיד יוצא ככה שאתה חושב עבור אחרים. כן, אתה כבר מרגיש, באמת, מרגיש רצון, הוא לא נעלם, הוא נשאר. כן, אבל כל לב שלך הוא בחברים, שם דרישה שלך, שם תפילה שלך.
החיסרון שאין לך תכונת השפעה והרד פנים, שאתה כבר מתחיל לראות איך שכולם נמצאים בהשפעה, איך מאיר האור.
האכזבה מזה שמרוב שאני עושה הגיעה להתחבר, לתת אפשרות לחברים להתחבר ולא מצליח ולא מצליח. אז גודל מזה חיסרון גדול, ואני מבין שבלי בורא אני לא מצליח לעשות את הפעולה בכלל.
כן, כאן נולדת דרישה מעומק הלב, שרק יש כוח אחד שיכול לעזור.
אנחנו ממשיכים. 1347, תור א', מה שאין כן, למטה, פסקה אחת לפני האחרונה. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם. מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה, הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבודה, עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא להתאמה, פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה. מה שאין כן, הבא להיטהר, מסייעין אותו.
זאת אומרת שצריכים אפילו הסתרת הפנים, לראות כפנים ולא כאחוריים, כמו שהוא מסביר לנו באחור וקדם סרטני. כן, בהסתר וגילוי של פנים, פני השם. כן.
ובאמור נבין מהו העניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב, שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל, היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה האדם צריך לעשות תשובה. היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו. אלא כל מה שהוא מקבל, הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח. היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל, הוא רק בעל מנת להזיר. אחרת הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא תשובה. היינו שהוא מהזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו. וכל מי שהוזר בתשובה, הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות, אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן יוד קי, ונשלם בו הוויה, וזוהי תשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הוו. ובזוהר הקדוש אומר וזה לשונו, ותשובה זו, שהיא המלכות והי דהוויה, נקראת חיים, שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהן נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות, הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם, בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד הי דהיברעם, כי אות הי מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. וכן, אך בצלם יתהלך איש. ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש. כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי ו'. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו שלאדם תהיה היכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים, היה האדם מוכרח להיות בפירודה, מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות.
אנחנו צריכים לא לשכוח שמצד הבורא אין שינוי. השינוי הוא בנברא. יש הסתר, זאת אומרת, אני מסתיר את הבורא. יש איזשהו שינוי באופן שלו שהוא מתייחס עליי כביכול, כן, זה אצלי משתנים הדברים. שום שינוי אין מחוץ לי, אלא רק בתוך הרצון לקבל שלי, יש שינויי האופנים שלו, לכל מיני צורות, תכונות, פניות, צדדים, אבל לא שבבורא יש שינוי. לכן, כל מה שאנחנו משייכים לבורא, שהוא ישתנה, שהוא יראה לי כך או אחרת, זה, כל הדברים האלה הם פנייה לשינויים בתוכי, בלבד. ואסור לנו לשכוח את זה. אחרת אנחנו כבר מכוונים למשהו אחר, לא למטרה הנכונה. לא חסר לכלום, אלא רק את עצמי לכוון נכון. וכל השינויים יכולים להיות רק בי.
נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים, ולהאמין שהשגהתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב והעונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר. היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים די השתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים די השפעה.
ואז כאילו הוא מגלה שהעליון נותן. עליון גם קודם היה נותן, רק לא היה כלים, לא היו כלים מתאימים לזה. זאת אומרת, כל השינויים רק מהתחתון. וכאן אנחנו יכולים רק להבין מה הקשר בין השתוות הצורה, שאני צריך להיות כמוהו, וגילוי פנים שלו, והשגת המטרה, שהכל זה, למה זה מחובר כך יחד? שזה הכל, מדובר על השינויים באדם כלפי הבורא. למרות שאנחנו קוראים בכל מיני כאלה עברות כאילו שזה שינויים בבורא. שהבורא ישים פניך וישים פניו ויעיר ולא יעיר ויסתיר את עצמו וכו'. כל זה גם בתפיסת המציאות, שאנחנו סך הכל מגלים את האור העליון עד שנגלה אותו במלואו, זאת אומרת ביחס טוב ומיטיב בלבד. וכל מה שנראה לנו שלא, לא כך, זה מתוך הפגמים שבאנו, שאנחנו בעצמנו מציירים על האור, רקע האור הלבן, מציירים שם את כל מיני צורות שהן כביכול מחוץ לנו, אבל זה צורות הפנימיות של חוסר השתוות שלנו. כן.
ובאמור יש לפרש מהי תשובה, זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, שהיא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי מה שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע.
מלכות כאילו עולה לבינה, ואז מזדהה עם תכונות הבינה באפס רצון משלה, ואחר כך פותחת רצונות שלה יותר ויותר ויותר ויותר, להישאר בבינה, אבל עם רצון לקבל, שהיא פותחת אותו יותר ויותר, וכך מתקנת את עצמה, בלרדת מבינה למקומה.
אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל והגיעה. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן. ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה. שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שהמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש הכל, הכוונה על המילוי שנותן השם. ויש הרבה מינים בהשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרנחי, או חוכמה, או חסדים. וכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם, חוץ מיראת שמיים. שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד, שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים להאדם. ועניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא ליראת שמיים, שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג? כלים דה השפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע. כי על זה אין לדאוג. אלא כל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו לאחר שהאדם כבר השיג את הכלים דה השפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע. היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות שתהיה בעל מנת להשפיע ולא לקבל.
מה העניין? מה התוספת שחוץ מזה שהשגתי את הכלים דה השפעה, אני עכשיו צריך לקבל בתוך כלים האלה את השפע? יש כאילו שני דברים. זה שהשגתי את הכלי דה השפעה, ועכשיו אני מגלה בתוכו את השפע. האם זה שאני מגלה כלי דהשפעה, שאני נהנה מזה שאני נמצא בהשפעה, שאני ממש כולי ביגיעה, בעירה, האם אני אוכל להשפיע? האם זה ממלא אותי וזה לא מספיק? מה צריכה להיות כאן עוד איזה קבלה? איך זה מתבטא? מה בדיוק קורה עוד? נו, אתם תדברו אחר כך, כל אחד עם עצמו. נמשיך.
אז מלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד היי דהי ברעם. היינו כנל, כי לאחר שהאדם תיקן את המלכות, שהיא ה' אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' ק' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו, שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו שלא לקבל את השפע, פן לא יהיה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב כי ירא מהביט, ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות, כמו שאומר כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, והי דהוויה נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. שעניין צלם, הוא כמו שאמר אבי ומורי זצל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שהאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה.
הצלם הופך להיות כלי.
וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, היינו דווקא כשהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם, שזוהי קומתו של האדם, שהכוונה של האדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת. ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו. אלא דווקא על ידי כיסוי ראש, הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאין הוא מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואין הוא מסוגל לעשות חשבון אמיתי, כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. ועיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת. ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות. ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוגזו, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת, ומה זה למטה מהדעת, ומהו בתוך הדעת.
בלי שום חשבון, הכוונה היא שהוא כבר יודע לעשות חשבון נכון. שכבר מסכים לאותו חשבון שצריך לבצע, שלהיות בזה בהשתוות הצורה עם הבורא. זאת אומרת שיכול לעשות יסודות שבכלי שלו, ביחס שלו לרצון לקבל, לרצון להשפיע, להסתרה, לגילוי, לכל ההבחנות הללו, בצורה הנכונה. ואז הוא מגלה מה שבעצם נמצא תמיד לפניו. בבקשה.
כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו. ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית, שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן, במצב הזה, הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך. וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה, נקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. שפירושו, שרוח הקדושה שהייתה לו, נסתלקה ממנו. וזה נעשה לטובת האדם. כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשאדם נופל למצב של עצבות, כלומר שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. והיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת התערות הדלטטה, ויאמין שזו זכייה גדולה שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו, ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין, אחר שהוא יתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם, היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא, שבזמן שהאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, והאדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו זמן שהאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם משתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם. אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא. כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על עבודה. היינו אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים, שאין להם שייכות לרוהניות. לכן עתה שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה, האדם יכול להיכנס שוב לעבודה, ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם יש הרבה בחינות בהקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול. ועל זה כתוב, כשמך אלוקים, כן תהילתך. שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם. ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על משהו הוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת.
שאלות?
איתי מרומניה שואל, מה הפירוש לקבל עול מלכות שמיים בכפייה?
שוב.
איתי מרומניה שואל, מה הפירוש לקבל עול מלכות שמיים בכפייה?
מה הפירוש לקבל עול מלכות שמיים בכפייה? זה שבכפייה נקרא שאני עדיין לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, ולכן אני לא יכול לקבל ממנו איזה פקודות בצורה נכונה, ובאמת שאני נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, אז פקודות שלי ופקודות שלו הם אינו אח, זאת אומרת אנחנו כבר הולכים יחד, מה שנקרא, ובכפייה זה נקרא שאני כופה את עצמי לפקודות שלו. איך אני יודע את זה? בזה שבמידה שאני נמצא באי השתוות הצורה עם הקבוצה. הבורא בעצמו אני לא יודע. אני לא יודע מה זה אור. לא מרגישים את האור, מרגישים רק את הכלי שיכול לגלות אותו. כלי שמגלה את האור זו הקשר שלנו בקבוצה. לכן כמה שאני נמצא בהשתוות עם החברים, הם בחיבור איתם, בהרמוניה בוא נגיד, ההדדית בינינו, שאף אחד לא חושב על עצמו, אלא כולנו חושבים על הרצון המשותף, לגלות שם בורא המשותף, האחד. בצורה כזאת אני נמצא בקרבה אליו, ולא בניגוד ולא בכפייה. ואם אני נמצא בהשתוות עם הקבוצה, אז, ואני הולך נגד הרצון שלי, אלא לפי רצון הקבוצה, נקרא שאני עושה את הדבר בכפייה, שקופה, כן? וכך אני מתקדם. לכן, קבוצה היא צריכה להראות לי מה עליי לעשות, במה בדיוק אני צריך להתאים את עצמי אליה. כך עובדים. אנחנו דיברנו על זה לא פעם אחת, שהמערכת עצמה היא לא יכולה להראות לי מה שקורה בתוכה. נגיד, אני לא יודע מה זה חשמל, אני יודע תופעות של איזה כוח שאני קורא לו חשמל, שהוא עושה באיזה מכשירים, חימום, קירור, כל מיני דברים. אין? אומרים שכל זה חשמל. ומה זה חשמל? אני לא יודע, אני יודע, יש חור בקיר, אני מכניס לשם איזה חוט, ומקבל משם את הכוח. וכוח הזה, לפי המשתמש, כבר עושה את הפעולות. אבל הכוח הוא ללא שום צוויון, ללא כלום. אין? לכן כך אני רואה גם כן הבורא בתוך החברה, שהוא נמצא שם, שהוא עושה איזה פעולות. אני לא רואה את הפעולות האלו, כי אם הייתי מגיע לפעולות שהוא עושה בחברה, הייתי רואה את ההוא וחברה נמצאים בדבקות. הייתי רואה את הגמר התיקון. אבל אני לא רואה את זה, יש לי כל מיני גילויים, לא כלפי הבורא, כלפי האור שנמצא בתוך החברה, אלא כלפי החברה עצמה. וזה אני מקבל כהכוונה אליי. זאת אומרת, אני לא רואה מכונה העובדת ומייצרת משהו טוב, אלא אני רואה הקלקולים מה שישנם במכונה, שעליי לתקן, ואז אני אשיג משהו מהעבודה שלה הנכונה. כל העבודות שלנו לכן הן כלפי הכלים ולא כלפי האור. כך אנחנו מתקדמים. כן.
איך יכול להיות שהוא, כמו שהוא כותב כאן, כועס מצד אחד ועדיין נותן תודה להשם? הוא מרגיש שאין לו שום חשק רצון לעבודה ועדיין צריך להודות לבורא.
זה אדם תמיד צריך לראות את עצמו כמפוצל. מצד אחד הטבע שלו, הכלי שלו, הבהמה שלו, מצד שני האדם שבו, שגודל, ולהשתדל שאדם ירחף על הבהמה. אנחנו כלולים מלכתחילה משתי המדרגות. אני גם חיה וגם איש האלוקים. ככה זה. לפי הטבע שלי, הראשון, אני חיה. מה זה? בכל דבר. אוכל מן משפחה. חיה, כמו של חיות. אחר כך, עושר, כבוד, שליטה, מושכלות. זה כבר אדם שבעולם הזה. ועוד, חוץ מזה, לעבוד על השתוות הצורה, על גילוי הבורא, על דביקות בבורא, שזה כבר איש האלוקים. זאת אומרת, שמשייך את עצמו לאלוקות. אני כולל בתוכי הרבה דברים. כן? ואני לא רוצה עיקר להתבלבל ביניהם. זה הבהמה שלי. כן? תאוות שישנם גם לבהמות. אלו תאוות שיש בבני אדם, בעולם הזה. כן? עושר, כבוד, מושכלות, ואלו התאוות שיש לעובד השם, כן? להגיע להתאהב בהשם. זה שלושת המצבים, דברים שבבת אחת קיימים בי, כן? ואני צריך לסדר אותם כך שהם כולם יעבדו לצורך הגבוה ביותר שלי. כן.
אני קצת לא מבין את ההצעה של רבה, שהוא אומר אותה כמה פעמים, שאדם צריך להתגבר, כאילו מרחיק אותו מהקדושה, ועדיין הוא צריך להודות ולהתגבר. מהי ההתגברות של האדם?
קודם כל להודות. בלי להודות אי אפשר להתגבר. להודות על זה שהבורא שם לו מכשול, שעל ידי מכשול הזה, הוא יראה עד כמה שהוא עוד מרוחק, וקודם היה מרוחק אבל לא מזהה את זה, ועכשיו הוא מזהה את זה. זה כמו שאתה עכשיו רואה במכונה שאתה צריך לתקן עוד איזה תקלה ועוד איזה תקלה ועוד איזה תקלה. לא שהתקלות האלה לא היו, אלה הם היו, אבל לא היית יכול לזהות אותם. עכשיו אתה מזהה אותם, אז אתה מתקדם, ואז אתה מודה על זה שיש לך עכשיו ראייה לראות את הקלקולים ולתקן אותם אחד אחד. אם אתה מזהה את הקלקול, סימן שאתה יכול לתקן. העיקר לזהות אותו. התיקון זה כבר יבוא מלמעלה. אם נפתח לך קלקול, כבר בסדר אתה. זאת אומרת, שיש לך כבר יכולת, כוחות, קשר עם הבורא, עם הקבוצה, זאת אומרת, יש כל היוצרות כדי לעשות תיקון. לא שמים מכשול לפני עבר. אם נותנים מכשול, כבר הוא יכול לעבור עליו. זה לא בטוח שיעבור, אבל כל הנתונים נמצאים. קודם בונים את הכל המכשולים עם הנתונים והכל, ואחר כך גילויים. כי מאיפה כל המכשולים? מירידה מלמעלה למטה, מאין סוף עד העולם הזה. זה בניית המכשולים, שבירות, עולם הניקודים, שבירות אדם הראשון, כל הזה. זה בניית המכשולים. ואחר כך מגלים לך רק אותם. אז אם כבר מגלים, זה האור שמגלה. אין? זה כמו שבעל סולם כותב שלזה גרם קדושת היום, שכל פעם מגלים לך על ידי האור, מתגלה המכשול, זה וזה וזה וככה, מתקדמים. כן.
אז מהי עבודת ההתגברות שהאדם עושה במצב הזה?
רק להתקשר עם הקבוצה. אין לנו, חוץ מזה, אין לנו פעולות שהן יכולות לסייע לגילוי הקלקולים. כי כל הקלקולים הם שבירה, גילוי הנתק בינינו מחטא עץ הדעת, מהתרסקות של האדם הראשון, של הכלי הזה. ולכן כל מה שבידך בכוחה לעשות עשה, הכוונה היא בחיבור עם החברים. כן, ירושלמי.
אחד. ב-1349, אמצע, עמוד א', טור א', מדבר על צלם שהוא הסתרה, ודווקא על ידי הסתרה בצלם התהלך איש.
כן.
הרב יכול לבאר לנו קצת?
אנחנו למדנו איפה היית. צלם זה נקרא מם למד צדיק, מלמעלה, זד דבינה זה רמפין ומלכות, זד דבינה זה מם, מם זה בינה, אתה יודע? 40, כן?
כן.
אחר כך למד, שזה הזרמפין, ואחר כך צדיק, כן? זה 90, כן? זה מלכות, שהמערכת העמתה, המערכת העמתת האור, מגרד הבינה למלכות, שעל ידי העמתת האור הזה, מלכות מסוגלת להיות קשורה עם הבינה. לכן, מלמעלה למטה זה מם למד צדיק. מצדנו זה צדיק למד מם, צלם. לא. ואז בצלם, ממטה למעלה, שאני מקבל על עצמי את העמתה הזאת, התהלך האיש. למה? כי על ידי זה שישנה העמתת האור, אני מקבל את זה כתיקון הכלי שלי. אני בולע את זה בתוכי, את המערכת הזאת, ואז אני זוכה להאור. כאילו, הפילטרים, מה שנותנים לי מלמעלה, אני מרכיב אותם בתוכי, ואז אני יכול לעמוד מול האור.
בכל מקרה, מובן שבשיעור הזה שהעבודה היא רק מצדנו, השינוי הוא רק מצד הכלים.
נכון, כן.
אז בעצם המלמטה...
לכן הצלם זה בשבילנו, כדי שאנחנו נקבל אותו, נעכל אותו. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.